טוב, נושא שלנו היום זה התקנה הזאת של חז"ל, של שלוש תפילות, כידוע מהתורה, שיטת הרמב״ם, תפילה אחת ביום, וחז"ל תקנו שלוש תפילות, דורשים שהאבות תקנו את האבות. ובאמת הרב מתייחס לצורך בשלושת התפילות האלה. אתם יכולים לראות, רגע תסתכלו בפסקה זין, הכותרת שלה, אמר רבי חלבו, אמר אבונה, רואים את זה? לעולם יהיה אדם זהיר תפילת המנחה, שהרי אליהו לא ננה לתפילת המנחה. ואז רבי יוחנן אמר, אב תפילת ערבית. ונחום יצחק אמר, אב תפילת שחרית. אז הרב אומר, יש איברים כפולים שריבוים הוא רק ליתר שמירה. שבהיפקד אחד מהם, אני שאר ימלא את מקומו. ויש איברים כאלה, שכל אחד מהם יש לו ערך עצמי, ואם ייפקד אחד מהם, אין השני ממלא את מקומו. כל אחת משלוש התפילות הקבועות בזמניהם, היא מכוונת, לעניין מיוחד בעבודת התפילה, באופן שאין לדון אותם בכלל האיברים הכפולים. שעל כל פנים, מתוך שלושתם, תעלה בידינו תפילה אחת הוגנת. כאילו, היית יכול לתפוס את זה, כאילו, עשו שלוש תפילות, מה שנקרא, אחד יצא לך טוב. אז נתנו לך כזה, איזה מין אפשרות כזאת מרובה, אומר לא, תקנו שלוש, כי זה לא דברים כפולים שאפשר בלעדיהם, אלא כל אחד יש לה את העניין, כל אחד צריכה זהירות מיוחדת לעצמה. אז מה באמת ההבחנה בין העניין של שלושת התפילות? אז יש פה שתי פסקאות שהם מצד אחד יש בהם דברים שונים, ומצד שני יש בהם גם יסודות דומים. אז נתחיל עם הפסקה הזאת שעכשיו התחלנו בה, שזה פסקה זין, כן, אחרי הפתיחה הזאת, אז אומר הרב ככה, היסוד האחד הוא נגד התגברות יצר ליבו של האדם בעוללות וסכלות שבתערובת עסקי העולם. שהתפילה מחזירה את האבדה הרוחנית על ידי שפחו שיח להשם, ומדיחה ממנו כל טיח תפל על ידי רוממות המושגים התיאורים בדעת אלוהים ועבודתו. ולזאת פועלת תפילת המנחה הבא אחרי תוקף העסקים הזמניים של היום, וכמו שנענה בה אליהו במלחמתו בעבודת הבעל. זאת אומרת, פה בהסתכלות הזאת, ההסתכלות של הרב על תפילת מנחה, הסתכלות מאוד, מאוד פשוטה, מאוד טבעית. הרי מתי זה מנחה? מנחה, תמיד אתה שומע את זה מאנשים עובדים, מנחה תופס לך כזה, או ממש באמצע היום, בעיקר אם זה בחורף, כי כבר עד איזה ארבע כבר צריך להתפלל, או ממש ככה בסוף היום, ככה אתה רץ ככה ומגיע למנחה. זאת אומרת, זו התפילה בעצם שהיא הכי מחוברת לחיים של העסקים, לחיים החומריים. בעצם אדם יצא בבוקר לעבודתו, שעות הוא נמצא, 8, 9, לפעמים 10 שעות, הוא נמצא בתוך עולם מאוד מאוד מעשי, בתוך הרבה, לפעמים הדיבורים הם לא כזה נקיים, לפעמים המעשים הם לא כאלה נקיים, אתם יודעים, יש אנשים מרמים, יש אנשים, יש ממש ככה, כניסה עמוקה לתוך העסקי העולם הזה, ואז בצורה טבעית הדבר הזה עלול קצת להוריד את האדם קצת מהמדרגה הרוחנית שלו. בכל זאת הוא נמצא בתוך איזו סביבה, וכמה שהוא מנסה בעצמו כמובן לשמור על עצמו וכולי, אבל בכל זאת הוא בתוך עמוק בתוך הדבר הזה, ואז אומר הרב, זה מחזיר לו את העבודה הרוחנית. היא באה אחרי תוקף העסקים הזמניים של היום, כמו שאליהו נענה בה במלחתו בעבודת הבעל. זאת אומרת, זה לא סתם ששם כתוב ענני, השם ענני, וזה היה בעלות המנחה, כי הבעל בעצם מסמל את כל העבודה זרה, את כל ענייני החומר, את כל הדברים האלה, ואז אליהו כאילו מצליח בשעת המנחה, כלומר בהתמודדות שלו מול כל הדברים החומרים האלה, הוא מצליח להיות קרוב להשם, שהשם עונה לו לתפילה, ענני השם ענני, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, ולומדים את זה מאליהו. אז זה פן אחד של תפילת המנחה, תכף נראה בפסקה השנייה איזשהו משהו קצת שונה בהגדרה, אבל נתחיל פה ונעבור לשם. אז זה מנחה. תפילת ערבית מרוממת את רוח האדם במשמרת כבוד נפשו בתארת המחשבות והאירורים. תיקון תפילתי קטורת לפניך, הקטורת היא דבר שבחשאי, משפיעה לתיקון דרכי האדם בחדרי מסקיתו, הוא נמצא כבר עם עצמו, הוא מחפר את הלשון הרע שבצנעה, זה כתוב על הקטורת, שהיא מחבר את הלשון הרע שבצנעה, שיקראו על ידי מחשבת הלב, כמו שכתוב, ואיש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. מה האפיון של תפילת ערבית? פה זה ממש נראה באווירה, היום אנחנו תפילת ערבית, זה בסוף יחד עם מנחה, זה בבית כנסת בדרך כלל, כאילו זה, אבל כנראה פעם מאוד לא היה ככה, מכירים את המחלוקת עם תפילת ערבית, זה שוב, חובה, וכל הסיפור של מניין בתפילת ערבית, הוא כנראה לא היה דבר כזה פשוט פעם, הדבר הזה, ועל כל פנים, תפילת ערבית היא בעצם כבר בשלב שהאדם הוא כבר הגיע הביתה, זאת אומרת, הוא גמר את היום עבודה, כולל מנחה, כמו שאמרנו, תוך כדי או בסוף היום המלא הזה, העסוק הזה, ואז הוא מגיע הביתה. הוא מגיע הביתה, הוא מגיע לשקט, הוא מגיע לפנימה, הוא מגיע לתוך המקום שלו, עם עצמו, מקסימום בתוך משפחתו, ושם יש את הצנעה, שם זה המקום השקט, המקום השקט הוא גם מסוכן. כלומר, השקט הפנימי הוא גם מסוכן, הוא יכול להביא עירורים דווקא בתוצאה מזה שהאדם הוא לבד, כשאדם נמצא בחברה של האנשים, הוא פחות, יש לו דברים שהוא פחות יכול לחטוא בהם, הוא נמצא עם עצמו, בשקט, טוב הזה, לפעמים זה דווקא יכול יותר להביא לו עירורים, יכול להביא לו לשון הרע שבצנעה, הוא מגיע הביתה ואז הוא מתחיל לספר, ומה היה לו, ודברים, וזה, ואז, במקום הזה של הכניסה הזאת, איך הוא קורא לזה, משמרת כבוד נפשו, בתארת המחשבות והאירורים. זה הצורך, זה כרגע המצב שאתה מגיע הביתה, צריך לראות איך שאדם מגיע הביתה, אז נכון, אין לו פה עכשיו את השפעת הסביבה, כמו שהיה לו במפגש עם האנשים, בעבודה, בכל הזה, אבל יש לו בעיה אחרת, יש לו התמודדות אחרת. דווקא מהשקט, דווקא עם עצמו, דווקא מהמקום האינטימי הזה, דווקא שם יכול לבוא דברים, לכן באה תפילת הערבית ובאה לרומם לו את המחשבות והאירורים במקום הזה. בבוקר, אמנם בבוקר, שלא נדבקו השפעות רעות לכוחות הנפש, אבל הם נעדרי שלמות חילם על ידי התגברות צד החומר בזמן השינה של הלילה. אז תפילת שחרית מאירה ומסדרת אותם במערכת הקודש ברוממות חשבונות הצדק והיושר ביראת השם ואהבתו. השם בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה, אערוך לך מערכת לבבי וכוחות נפשי, ואצפה כי אתה תהיה עמדי ואמץ חילי, כי הבא לתאר מסעין אותו. זאת אומרת, המצב של הבוקר הוא מצד אחד, אחרי הלילה, אדם לא פגש אנשים, אדם גם, בוא נגיד, עבר את הלילה בשלום, אז בלילה הוא היה פסיבי, הוא לא חשב מחשבות, הוא לא עירר עירורים, הוא לא דיבר לשון הרע, ולא היה שום בעיה. קורה אין פה שום בעיה, זה מצד אחד. מצד שני, כשהרב מגדיר את זה, אבל הם נעדרי שלמות חילם על ידי התגברות צד החומר בזמן השינה. יש משהו בשינה שהוא מכביד, שהוא כזה מכניס את האדם ל... לאיזה פסיביות, לאיזה נוחות כזאת, לאיזה מצב כזה של רביצה כזאת, שהוא לא מצב של פעילות, הוא לא מצב של עשייה, ולכן בעצם תפילת שחרית היא בעצם מאירה אותו, שאני בעצם, כן, כן, כביכול, כן, נראה אותו גם, אתם יודעים שפעם שמעתי, כבר כמה שנים טובות, יום אחד, שמעתי איזה תוכנית ברדיו על תאונות דרכים. אמרו שעשו מחקר, וחלק מהתאונות, רק תחשבו על זה, מי שאין לו תפילה, אז הוא קם בבוקר, במקרה הטוב נגיד יש לו זמן לקפה, כן, נגיד הוא כזה שותה קפה, ויוצא לעבודה. עכשיו אמרו שיש הרבה תאונות בשעה הראשונה של האדם על הכביש, למה? הוא עוד חצי ישן, כאילו עוד לא התעורר לגמרי. ואז אמרו דבר מעניין, שאנשים דתיים, הם כאילו, יש להם את השעה הזאת של התפילה, ששם הם תוררים. הם כאילו, הם כבר עושים משהו, הם עושים משהו, שהוא יוצא לדרך כבר אחרי שעה, הוא כבר הרבה יותר ערני. אני לא יודע אם זה עדיין המחקר הזה, הוא תקף, הוא לא תקף, זה היה כבר לפני כמה שנים טובות, אבל סתם נראה לי מאוד הגיוני, מבחינת הזה, שתקעו לך עוד כזה חצי הפוך, ועולה על ההגה, זה עוד לא 100% בשליטה, זה לא יכול להיות התגובה, זמן התגובה שלך הוא יותר איטי. הדבר מעניין, זה ככה בסוגריים, כן, שהשינה כאילו התפילה היא מהירה, אבל כמובן שהכוונה היא מבחינה רוחנית, שזה ככה מתחיל לייצר את ה... להחזיר, בעצם להחזיר לנו כאילו מהשינה שזה ירד, זה מחזיר להחזיר לנו את הכוחות הרוחניים, ואז אחרי התפילה אנחנו כבר באמת בערנות רוחנית מקום אחר לגמרי, ממה שהיינו לפני שעה כשקמנו מהשינה. אז זה הניתוח של הרב פה, נטו על התפילות כמו שהן. בפסקה הראשונה, שם הוא מחבר את זה גם לאבות ולפסוקים, שמהם לומדים שהאבות תקנו, ובואו נראה את הצדדים השווים והשונים בעניין הזה. אז לא צריך לקרוא את כל הברייתא, הוא הביא את הברייתא, כולנו מכירים, אברהם תיקן שחרית, ויש כאן אברהם בבוקר, מנחה, ויצא יצחק לסוח וזה לפנות ערב, ויעקב ערבית, ויפגע במקום. הוא אומר ככה, שלוש לשונות אלו, עמידה, שיחה, פגיעה, מכוונות הן כנגד שלושה עניינים, של תועלת התפילה בעבודת השם יתברך. התחלת פעולת התפילה היא שכל העניינים הקדושים והציורים הנעלים של יסודי היראה והמוסר שקנה האדם בנפשו, התפילה תשריש אותם יפה בלב, שלא ימותו מהסתערות רוחות של השחתת המוסר והעבודה על ידי לצר רב האדם ותאוות הזמן. זמנה של פעולה זו הוא ביותר בשחרית, שקודם שיפנה האדם לעסקי החיים ורגשי תאוות הגוף המוכרחים, יכין לעצמו מעמד מוסרי חזק ונכון, שיתקיים בניסיונות ההתנגדות של גלי הזמן. ולכן התפילה מכוונת לפעולה זו נערכת בשם עמידה. לזה הוכשר ביותר אברהם אבינו עליו השלום, שהיה ראש למאמינים ועמד בעשרה ניסיונות נפלאים, ועם כל המון המתנגדים, אל הדרך העולה בתאל, שהסתערו להפיצו ולהדיחו, נלחם למצוא מעמד נכון וקיים לעד. אז מעניין, תראו איך הוא רואה פה את שחרית, סיימנו עם שחרית, פה אנחנו מתחילים עם שחרית. שחרית הוא אומר, זה הכנה לכל היום. זאת אומרת, אם שם הוא אמר שמנחה זה אחרי קצת החולשה הרוחנית אולי, או קצת העיסוק בענייני הזמן, שחרית זה הפוך. שחרית, אז בפסקה היא הוא אמר שחרית זה אחרי הלילה. זאת אומרת, זה בא כאילו בלילה קצת השינה הכבידה אותנו, אנחנו באים כאילו, אבל פה הוא אומר, זה גם קדימה, זה לא רק אחורה בהקשר שהלילה קצת הוריד אותנו ועכשיו שחרית מחזירה אותנו, אלא זה גם נכון, הוא גם מזכיר גם משהו כזה, שזה זה בא ככה להקנות לאדם את כל הדברים שיש לו, את כל התוכן הרוחני, איך הוא קרא לזה, הציורים הנעלים של יסודי היראה והמוסר, להכניס אותם ככה, לקבע אותם שוב בתוכו, נגיד אחרי שהלילה קצת הוריד אותם. אבל עיקר הדגש פה של הרב, זה ששחרית זה בעצם מילוי המצבר לקראת היום. ביום, היום מחכה לך ביום הרבה מאוד אתגרים, כתוצאה אותו מפגש שהולך להיות לך עם כל הדברים שהרב תיאר קודם לגבי מנחה, אתה צריך להיות חזק. ולכן שחרית אולי היא הכי ארוכה, כי היא בעצם מכינה אותנו להתמודדות הכי קשה, להתמודדות של ה-8-9 שעות הבאות שלנו, עם כל מה שאנחנו אמורים להתמודד. לכן הדבר הזה נקרא עמידה. זאת אומרת, זה בעצם יקנה בנו את כוח העמידה להתמודד מול הניסיונות. מי שמלמד אותנו את זה זה אברהם אבינו, זה ברור. אברהם אבינו היה הראשון למאמינים, זה שפרץ את הדרך, זה שפורץ את הדרך, תמיד קשה לו, הוא מתחיל מהמדרשים המפורסמים על, 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 על כבשן האש, וזה ממשיך אחר כך, עם זה עם לוט ועם אבימלך ועם זה, וכל הוא חי, הוא מסתובב, הוא פוגש אנשים, הוא פוגש אומות, הוא פוגש מצבים, הוא צריך להתמודד בכל הדבר הזה, לפרסם את האמונה ואת המידות הטובות שלו, והוא מתקן את שחרית, כי בעצם הוא בעצם בעצמו עשה את העבודה הזאת, ולכן הוא מתקן את תפילת שחרית, וזה נלמד מהשורש הזה של עמידה. זה שחרית / אברהם אבינו. שיחה, כן, שזה מנחה, תיקרא התפילה בשם משתתף עם צמחים ואילנות שנקראו שיחים. זה מעניין. שיחים, שיחה. למה? על הפרחת הנפש בכוחות חדשים המסתעפים באופן טבעי על ידי רגשת הנפש בעבודה שבלב. זה ראוי ביותר לעת מנחת ערב, שהאדם קרוב להסיר מעליו את הטרדות, ואז תוכל נפשו להתרומם בטבעה. ורגשי הקודש הטבעיים העצורים בתוכה, לדבקה באלוהים חיים ולהתגבר באהבתו ויראתו, יוסיפו פרי תנובה וישלחו בדים ופערות להיות כדמות אילן רב ואחד השיחים. תשימו לב רגע, לפני הסיום שלו על יצחק, אומר דבר מאוד מעניין וקצת שונה ממה שהוא אמר קודם על מנחה. הוא אומר, קודם כל, למה מנחה נקראת שיחה? למה תפילה נקראת שיחה? זה מלשון שיחים. שיח הוא גדל בצורה טבעית. לא צריך לעשות משהו, בטח שיח זה לא איזה, אפילו לא איזה, צריך לשקוט אותו, אבל זה, אנחנו רואים כל העולם, כל מקום, יש קצת מים, קצת זה. שיחים גדלים בצורה טבעית. תפילת מנחה, מבחינה מסוימת, היא באה לאדם כאילו הכי בטבעיות. למה? כי האדם כבר גמר את הטרדות של היום. תראו איך הרב פה עכשיו לוקח את אותו הדבר, אבל מכיוון אחר. קודם הוא אמר, מנחה היא באה, כי הטרדות של היום, מה הם עשו? הם כאילו הורידו אותו, עכשיו הוא צריך להחזיר לעצמו את למלא את עצמו מחדש. עכשיו הוא אומר משהו בחיים מסוימת בדיוק הפוך. הוא אומר, גמרת את הטרדות של היום, מנחת ערב, לקראת סוף היום, זהו, שתחרר לך כל הטרדות, עכשיו אתה פנוי עוד פעם למה? אתה פנוי עוד פעם לקרבת השם שיש בטבע שלך. הרי בטבע שלך, אומר הרב ככה, הרי בטבע שלך אתה קרוב להשם. אתה צמח, אתה צומח בצורה טבעית, כמו ששיח צומח. גם אתה משוחח, אולי גם לשוחח, זה מלשון שיח. אתה משוחח עם השם, כי מה זאת אומרת? כאילו אתה קרוב להשם. זה הטבע שלנו, זה הבריאות שלנו. אלא מה? אנחנו בתוך כל העיסוקים של היום וכל זה, אז הטבע הזה לפעמים קצת כאילו, הוא טיפה לא בדיוק נשכח, אבל הוא כרגע אי אפשר, אין זמן עכשיו לבטא את הטבע הזה, אתה כולך עכשיו בתוך העסקים, בתוך הטרדות. איך שזה נגמר? איך שהדבר הזה נגמר? זהו, זה מאחוריך, אתה כבר עכשיו עם הפנים לכיוון הערב, שזהו, זה שקט. עכשיו אתה יכול לחזור עוד פעם לטבעיות שלך. מה זה הטבעיות שלך? הטבעיות שלך זה קרבת השם, ואז מגיע מנחה. מאוד מעניין לראות את שני הכיוונים של הרב, כן? צד אחד להסתכל על זה אחורה, כאילו מנחה היא באה כאילו לתקן עכשיו את כל הירידות האלה שהיו לי במשך היום, ופה פתאום הוא אומר מכיוון אחר לגמרי, זהו, ברגע שזה נגמר, טוב, זהו, זה מאחוריך, אתה ישר בצורה טבעית, אתה חוזר כבר אתה חוזר לטבעיות שלך, ואתה, האמת יש משהו בהרגשה הזאת, ש... אתה רואה לפעמים, או שאתה לפעמים נמצא בעצמך, ביום כזה, כאילו, אני כאילו, החיים שלי זה עבודה, כאילו, בישיבה, אז אני לא בדיוק, כאילו, חי את ה... את ה... אבל לפעמים יש לך גם בין הזמנים, או איזה משהו, או שזמנים אחרים שאני זוכר, צבא, או עבודה, משהו ככה, פה ושם, דברים כאלה, או שאתה רואה אנשים אפילו בבית כנסת וזה, אתה רואה משהו כזה שכאילו, יש איזה מין, רגע, אדם כאילו רגוע כזה, כאילו זה, זה שחרית עוד יש לו כזה לחץ כזה, הוא לפני ההתמודדות, ואז הוא כרגע עכשיו, כמו שהוא אמר, בסדר, אז יש לו תפילה שמתעינה אותו בזה, אבל במנחה, זהו, השם, זהו, גמר, הוא זה, ובדרך בקיץ ככה, שהתפילה היא כזה בשבע, וזה, אתה כבר גמרת לעבוד בידנה, בארבע, חמש, אפילו הספקת להגיע הביתה עליי, איזה מקלחת, משהו, טיפה להיות בבית וזה, מגיע לבית כנסת, זהו, אתה כבר עכשיו, אתה במוד אחר, אתה בטבעיות של הזה, וזה זה מנחה, מי מתקן אותה? יצחק, למה יצחק? אז הוא מביא פה שההפרחה הטבעית הזאת, מתוך יושר הנפש, היא שורש להנהגת הדין, אל הנוטה מנתיב יושר של אורחות החיים, שמידת הדין, בכל מה שיש לה חוק טבעי, מדוקדקת היא אל המשנה דרכה ונוטה מנתיבה. למידתו של יצחק, כדכתיב ופחד יצחק היה לי, וכדאמרי רבנן ברוב ביאור. יצחק זה מידת הדין. מידת הדין זה שאתה לא סוטה מהדרך לימין ושמאל, אלא הולך בקו, הולך בדרך, שזה מאוד מקביל לישרות הטבעית שיש באדם. זה מידת הדין. החסד הוא איזה פריצה, אתה עושה מעבר, אתה מתמודד, זה, כל מיני דברים כאלה. כשאתה בתוך התלם שלך, זה נקרא מידת הדין, כלומר, הכוונה היא שאתה נמצא בתוך הקו הישר, בתוך הדרך הפשוטה, זה יצחק. יצחק זה מידת הדין, ולכן יצחק זה לפנות ערב, יוצא לשדה, שופך את ציח ליבו הפשוט והטבעי, שהוא העומק ה... של החיבור שלו, וזה הוא מתקן את תפילת מנחה, שהולכת איתנו לאורך כל הזה. והדבר האחרון, תפילת ערבית, אומר הרב, אמנם, עוד רב יתרון לתפילה, שהיא מוצאת תכליתה ברמי המעלה והערך, קדושי עליון הניגשים אל השם, שהידי התפילה ירומו וינסעו למעלת הנבואה, או קרוב לה, כדברי טור שולחן ערוך, שהם פוגעים מעמקים יותר גדולים מהליכת הטבע, כי יתרוממו הרבה על מצב הטבע הרגיל, וידבקו באלוהים חיים בתואר לב הנפש. לזה מוכשרו הלילה, במנוחתו והתבודדותו, כמו שביאר החסיד בחובת הלבבות, ביתרון תפילת הלילה, שהוא מאפשר להיפקד גם במחזות נישאים וקדושים ותבואות שכליות נוראות, אשר לא יושגו בחברת חושי החומר. לפי שהדברים המוצגים למעלה מתהלוכות השכליות, באים הם שלא כסדר ההדרגה הטבעית, מהקל אל הכבד, ועל פי דרכי עיונים, בודדים ומתלקטים למערכה, כי אם בפתע יגלה האור הגדול מנועם השם, אשרי כל זוכה לו. תיקרי התפילה מצד היותה כוללת, זאת התכלית בשם פגיעה. כדרך ההולך הוא פוגע, לא לפי ערך מידת מהלכו של ההולך יבדו, כי אם גם לפי ערך מידת קרבתו של הנפגע המתאים. זה באמת יעקב אבינו, עליו השלום, שוודאי ישלימתו גם כן התפילה לאותו החיזיון הנבואי הנשגב שמראה הסולם וכל פרטיו. על כן התייחס לתפילתו שם פגיעה, ויפגע במקום והיא מתאימה לערבית. תראו איך הרב לוקח את הרי מה זה הערב אמרנו, אדם מגיע הביתה. מגיע הביתה, מגיע לשקט, מגיע להתבודדות, מגיע... עכשיו יש פה שני דברים, יש פה. צד אחד שהוא דיבר קודם זה מה? זה דווקא איזה חשש. מהאירורים, מהלשון הרע בצינה שתהיה בבית, מהאירורים הלא טובים, שתפילת ערבית צריכה כאילו לתקן את זה, לאזן את זה, ושהוא לא יגיע לדברים האלה. הוא מגיע לפסקה הזאת, הוא הולך לכיוון אחר לגמרי. מה מאפשר את ההתבודדות הזאת? השקט הזה, מה הוא מאפשר? הוא מאפשר פתאום כאילו להגיע למדרגות, שאי אפשר להגיע אליהם כשאתה ביחד עם אנשים. כן? אדם נמצא יחד עם אנשים, אז הוא לא יכול. ראינו ששבוע שבב רבי עקיבא, שהוא קריאות והשתחוויות, שהוא היה לבד, הוא היה יוצא מגדרו. הם פלל עם הציבור, הוא היה פלל רגיל. לא יכול לצאת מגדריך כשאתה עם אנשים. גבול מסוים, אבל לא מעבר. הוא מגיע הביתה, מגיע לשקט. גם מפה רואים שמתייחסים לערבית כאילו שוב היום שונה, מעניין זה, וכנסת הכל, כל המציאות קצת השתנתה בעניין הזה. אצלם זה היה הרבה יותר בולט, מגיע חושך, נוסעים הביתה, אין אור, כמה נרות מדליקים, ונגמר היום, ותשעת ערבית כנראה הרבה פעמים גם לא הייתה במניין בגלל זה, כי לצאת בחושך זה גם היה מסוכן, קיצור זה בכלל היה מציאות אחרת לגמרי, ויש תפילת ערבית, הוא מתפלל, אבל עכשיו הוא כזה עם עצמו, יש אנשים שבזמנו בקורונה, אז היה כל מיני שיחות, גם בישיבה קצת עשינו, כאילו מה הקורונה עשתה לנו, כאילו פתאום אדם רגיל, כל החיים, מיליאן וזה, פתאום יש לו איזה שקל כזה, מתפעל בבית. ולפעמים זה עשה לא טוב, זה כן עשה טוב, אבל דבר אחד טוב שכן לפעמים יצא מזה, זה שמיליאן תמיד מערים, תמיד פתאום אדם יש לו זמן, בא, זה מתפלל, קורבנות, זה, פתאום הוא מתכוון יותר, אף פעם לא... אין מניין, אין צריך לשליח ציבור, לא צריך הכל, לא יודע, הכל כאילו פתוח, פנם, פתאום הוא... אז זה הבית, זה מאפשר להגיע לאיזה השגות, וזה נקרא פגיעה. פגיעה זה משהו לא צפוי, זה פתאום, זה פתאום קורה, וזה מה שהרב אומר, זה גם פה, כאילו יש כל מיני השגות כאלה שהן באות, לא בצורה מתוכננת, משהו עכשיו, וזה, אלא הוא מתחיל להתפלל, אבל כתוצאה מזה שהוא יש לו את ה... את ההתבודדות הזאת, יש לו את הזמן הזה להתבונן, יש לו את השקט הזה, את האווירה הזאת, את החושב הזה, אז פתאום זה מביא, מציל ממנו איזה מין כוחות מיוחדים, שאין אותם בשוטף, וזה קשור ליעקב אבינו. יעקב אבינו, וגם במקום, הוא הולך בדרך, וכל הסיפור שם בתורה הוא סיפור מאוד מיוחד. הוא פתאום כאילו מרגיש משהו, פתאום הוא שוכב לישון, פתאום יש לו איזה מראה נבואי, קורא לו שם דברים דווקא מהיציאה הזאת מהסדר, שנמצא בדרך, נמצא עם עצמו, שוכב בלילה, ממציאות כזו, מציאות הזאת פתאום מביאה אותו לאיזה וואו, איזה התרוממות מאוד מאוד גדולה, והוא מתקן תפילת ערבית. כאילו בעצם הוא אומר לכל אדם, שמע, יש מצב שגם אתה, יכול בסופו של דבר, בסוף היום, להגיע לתוך המקום שלך ולהגיע שם לאיזה השגות כאלה ואחרות. אז אם כן, ככה באמת אם מסכמים את הדברים, אנחנו רואים ככה באמת פנים שונות שכמובן לא סותרות, אלא באמת זה פנים שונות לכל זה כמו שראינו. שחרית מצד אחד היא כזה תיקון ללילה, מצד שני זה הכנה ליום. מנחה אותו דבר. צד אחד היא תיקון ליום, לכל מה שהיה לך משך היום, צד שני זה הפוך, זה כבר לקראת השקט, לקראת הערב, לקראת הנחת הזאת של, של, של קרבת השם, אז, וערבית גם כן, גם היה בדיוק שני דברים כאילו סותרים, צד אחד זה לשמור את האדם מהמחשבות הרעות והאירורים האלה שיכולים לבוא, וצד שני בכלל לכיוון הפוך, להפך, לקחת אותך למעלה, להתרומם, להשיג, לעלות, אז ללמדנו ששני הדברים נכונים, כנראה כמו בהרבה דברים, אין סתירה בין פעולות שונות שהן כביכול שונות, אבל הם באמת צריך את שניהם. מצד אחד אתה צריך לתקן קלקול כביכול, ומצד שני אתה הולך קדימה, אתה מתקן ואתה עולה הלאה, אז ממש ככה בכל תפילה רואים את הפן המיוחד, כמובן זווית מסוימת, כן ככה, שתי פסקאות שבהם יש ככה איזשהו ניתוח של, כמו שהרב אמר בהתחלה, זה לא מי שלוש יוצא אחד טוב, ליתר ביטחון תקנו שלוש כדי שיצא לך אחד בסדר, אלא כל אחד עומדת לעצמה, ו... ובאמת חשיבות מאוד גדולה ל, 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 להשקיע תמיד, הישיבה זה הישיבה, בסוף הישיבה באמת זה לכאורה קצת שונה, אין פה את כל התיאורים האלה של ההתמודדות, של היה אדם הולך ופוגש אנשים וכל זה נמצא באיזה חממה, באמת צריך לבנות פה את היסודות ואת השורשים, אבל... בסוף כל אחד מאיתנו גם מגיע הביתה וגם יש לו בן הזמני ויש לו חיים קדימה גדולים וארוכים ששם ההתמודדות הזאת, הפסקאות האלה, ממש נרגיש אותם וממש נצטרך לחיות אותם. ומי שמחזיק שלוש תפילות ביום, ובוודאי כשמשתדל שזה יהיה במניין, אז זה ממש עוגנים כאלה, זה ממש כזה עוגנים, עוגנים חזקים ביום, שממש באמת עוזרים לכל הזמן להיות מחוברים. כן. טוב, עצור פה.